שלום לכם הביתה, אמרה אותה, שאלות למסל, לזכות אבים ורבים מאורתי שיחיו, ולרפואת ביהושע מאיר בן חווה שרה, ומבוסס על תורתו של מורנו ראש הישיבה, הרב רות נרזל צהר. כתוב כך, חצות לילה אני יוצא בתוך מצרים. רצוננו להסביר את העניין של זמן חצות. ביום רביעי מסומן חילוקי זמנים, ימים, שנים, חדשים, ואפילו בימים הקודמים יום רביעי בבריאת העולם. מצאנו חשבון של זמנים במונחים של יום וערב, אבל בכל שיש מי בראשית, לא מסומן ולא נזכר כלל מילת חצות. ומונח זה התחדש בשעת גאולת מצרים. מה מובנו? ולמה נתחדש דווקא אז? בעניין איסור חמץ ב-14, אומרת הגמרא, ואין המצף, לעולם מהבוקר כבר, יש איסור. עונה הגמרא החלק, רש"י מפרש, אך ורק אין מיעוטין, עלמא מקצת היום מותר, ומקצתו אסור. ומייתש לנו לחלק חציו לאיסור וחציו להתר. אז זה פירוש אחד ברש"י. ויגדה אמר, ויש אומרים ככה, אך הוא חץ, בגמטריה דאחס, בתא גיף דחץ, ותופס חץ תחת א' וצדי במקום חף. עד כאן לשון רש"י, פירושו, שאיסור חמץ בי"ד מתחיל משעת חצות, ופירושו על יסוד א' ב' דאחס, שאך הוא חץ. וידעו לנו בחזר שישנם הרבה אופנים של צירופי אותיות, כגון אדבש, אלבם, ואחד מהם הוא אחס, כלומר, א' וכל עוד שביעית שלאחר זה. הוא אמר א' וח' וכן עוד ח' חף, שעוד צדי היא שביעית לה, ומזה יוצא מאח חץ. ורצינו עכשיו להסביר מה הלך לחשבון אחס, ושמאלפה בית הזה נלמד דין חצות. אז החס, זאת אומרת, כל עוד שביעית, א', ח', סמך. אז מחצות, מחץ, יוצא, מאח יוצא חץ. והנה לגבי כל מנוחי הזמן הנזכרים בששת ימי בראשית, אפשר לאדם לזהות את הזמן לפי הרגע שאז נמצא בו. ההבדל בין יום ולילה ניכר. אבל זה ששעות לפני חצות נקראים יום סתם, ושעות שלאחר חצות נקראים בין הארבעים, אין הבדל בעצם מצב תוקף זריחת השמש כלל. כאן היא הנקודה של חידוש מושג חצות במונח זמן. היינו קביעות לא על פי מצב דומם של אותו רגע כשלעצמה, אלא על הכרה של צנועה ושל כיוון. כלומר, אף על פי שתוקף זריחת השמש היא גדול מאוד, מיד אחר חצות, בכל זאת הכיוון של תנועת השמש ושל היום, הוא לקראת שקיעה, ובשביל זה נקראת בין הארבעים. גם חצות לילה, אף פי שייתכן, שאז הוא יותר חשוך מתחילת הלילה, בכל זאת, הכיוון והתנועה אחרי חצות, הוא לקראת זריחה. אז בחצות מסומן כיוון לקראת שקיעה. ומעכשיו קל לנו להבין למה נתחדשה צורה זו של זמן דווקא עם שעת הגאולה. שרי זוהי צורתה של הגאולה, שקונים מעלת לחירות עולם. ואפילו נמצאים במצב של גלות ובחושך, בכל זאת בכיוון האור ותחיית המתים הם צועדים. והכיוון הוא המכריע. לא רגע הזמן שהוא נמצא בו עכשיו. אין המצב הדומם קובע, אלא הכיוון. ובליל תתוו נתבהר שאנו גאולים אפילו בשעה שבחושך אנו נמצאים. ולקראת האור אנו הולכים. ולכן באה הגאולה הזאת דווקא כרוכה עם חידוש צורה במונח זמן חצות. ולכן לומדים ממהלך א' ב' של החס בתא ב' ת' עין. שאלף מצטרף אל סוף מספר זין, כמו הראשית, אל תכליתו. לכן מחצות של יום ראשון ערב פסח, הולך הכיוון לקראת גמר הגאולה ביום השביעי. ועכשיו נבוא להסביר דברי חז"ל, שכל פרגמטיה של משה אינו אלא באז. כך בילקוט שמוני. הצלתו באז אז אמרה חתן דמים למולות, מה שכתוב בשמות דעת חובב. קינטורו באז, ומאז באתי אל פרו לדבר בשמך, הרה לעם הזה, אף שירתו באז, אז ישיר משה. וגם בפרשת ערי מקלט, בקיומו, נאמר אז, אז יבדיל משה שלוש ערים. מהו התוכן בדברי חז"ל אלו שמשה הוא סוחר באז? סוחר עם סמך. מנקדים לכאן יסוד תשובה בסידור הגרא. רבי נפתלי הרצין, הוא מוציא לאור, מעיד שרבי יהושע לייב דיסקין אמר להכניס את זה לסידור הגרא בשמו של הגרא. הערה היא בעניין חשבון 16, וו שבמילים שלאחר קריאת שמע. אמת ויציב ונכון וקיים וכו'. נאמר בשם הגרא, שהוא משום שבקריאת שמע עצמה מופיעות 16 פסוקים. 12 מהם מתחילים באות וו, ואהבת ושיננת וכו'. ואפילו אותם 4 פסוקים שאינם מתחילים בוו, מבואר שמיינם דומה באות וו, אבל אין זה נוגע לענייננו עכשיו. וכנגד 16 פסוקים אלו, באים 16 וו במילים הבאות מיד לאחר קריאת שמה. מהו הביאור בהערה זו, ומה מורה לנו החשבון עם 16 וו אלו? וידובר בהקדם דברי הרמב"ן על הכתוב ושבת עד השם אלוקיך, שלפי הרמב"ן מתפרש הכתוב הזה בדרך ציווי. אמנם מוסיף הרמב"ן שהכתוב משמש גם בלשון בינוני, בכדי לרמוז לנו בכאן גם הבטחה, כלומר שבאמת עתיד להיות כך ועתידים ישראל לחזור בתשובה. זה לא רק ציווי לחזור בתשובה, זו גם הבטחה. והגדרת בינוני בלשון הרמב"ן הוא לפי לשון מדקדקים הקדמונים שדברו על עתיד בינוני. והיינו שבלשון הקודש אפשר לדבר בלשון עתיד בשני אופנים. תכתוב, שפירושו אתה תכתוב, you will write, בעתיד פשוט. וכתבת, שגם הוא עתיד על פי השימוש עם וו המהפך, וו ההיפוך, המשנה את המובן מעבר לעתיד. ולזו הצורה קרוא עתיד בינוני. ועל זה הבור דברי הרמב"ן שיש חילוק בין שתי צורות אלו. במובן הראשון המבנה הוא בדרך או-או. דענו שהמלה מתפרשת או במובן עתיד, או במובן ציווי. אבל לא שתיהם בבת אחת. אבל במובן השני, המבנה הוא בינוני. אותה מילה יכולה לשמש גם ציווי וגם ברמז לעתיד. לא היה כתוב תשוב, אז היה פסוק מתפרש במובן שאתה תשוב, זאת אומרת, הבטחה, you will, או במובן של you should, ציווי. אבל עכשיו, שהפסוק מופיע בלשון בינוני של ושבת, כוונת הכתוב היא לכלול את שני המובנים גם יחד, ודקדוק לשון הקודש הוא גופי תורה. לכן עלינו להסביר למה דווקא הצורה של ציווי המשתמש בוו, המהפך, היא שיכולה לכלול גם ציווי וגם עתיד, בשעה שבצורה אחרת תוכל לכוון רק מובן אחד. או זה או זה. למיתו של דבר, עלינו להבין שההשתמשות במונח אחד לציווי ולעתיד הוא באמת סתירה. שהרי ציווי בנוי הוא על בחירה. אם אין לאדם בחירה, אין מובן לצוות עליו. ורק אם בידו לקיים אפשר לדבר בלשון ציווי. ואילו עתיד בנוי הוא על הידיעה. אומרים מראש שזה יקרה. ובחירה וידיעה עומדות ביחס של סתירה שאין לפות רק לשון הרמב״ם, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם ברוחות תשובה פרקי הלכה, אני מצטט את הפסוק הזה. אבל מאמינים אנו שבעצם בידיעת הקדוש ברוך הוא אין סתירה בין מושגים אלו, ואין רמב״ן בדברים דלת חפי, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וכו'. והפרשה הזו, אף על פי שהיא אזהרה, לא נאמרה בלשון אם תעבדו עבודה זרה, ואתם, כי הוא כמתנבא על עניינם וידבר בלשון ישמש בשני פנים, בלשון עזרה, בלשון עתיד לבוא. יאמר שיעשו ויהיה להם ככה ולא יגזור עליהם. הרי לך שהרמב"ן עצמו מכניס שאלת הסתירה בין ידיעה בחירה לשון, ללשון שמשמש גם לעתיד וגם לאזהרה, אם יעבדו עבודה זרה יהיה להם כך וכך. ולשון הקודש שהיא הספקלריה של קדושה משתקפת בו הערת מושגי אמונה ומוצאים אופן לאחד את המושגים הסותרים של ידיעה ובחירה ליחידה אחת, והוא עניין ציווי בינוני, התקללות של הסתירות. אומנם כל זה הוא שייך רק כשאחד הוא להדיה, והשני הוא בדרך רמז. שני להדיז אי אפשר. ששני מהלכים אלו סותרים זה את זה, זה אי אפשר. וגם בדרך של שני רמזים אי אפשר. אבל שם שמובן אחד הוא להדיה ציווי, ומובן אחד הוא ברמז עתיד, אז מתקללים יחד. והתקללות זו באה דווקא בצורה דקדוקית של וו המהפכת. ושבת, ולא במשקל תשוב. למה? משום שבאמת כל עצמו ושימושו של אות וו אינו אלא חיבור, כמו ראובן ושמעון. זה חיבור. ואם כאן מופיע וו בציור של מהפך, אין הכוונה אלא שבעומק הדברים, ובעצם גם הוו הזה, תכונת חיבור יש בה. הכיצד? הלא בשעה שמדובר ובזמן העבר, הלא הדבר פשוט הוא שאין סתירה בין ידיעה ובחירה, שראי יודעים מה הייתה פעולת האדם, ובכל זאת מרצונו החפשי פעל את הפעולה. וכל הסתירה הנזכרת, אינה לה כשנוגע לעתיד, אשר שם נמצאות גם בחירה וגם ידיעה ברורה על פעולת העתידה. והוא עניין שוו המהפכת דווקא מאחד ציווי ועתיד. היינו שוו זה, זו בא להעביר אי הסתירה בין בחירה וידיעה. כשמדובר בעבר גם ביחס גם ליחס בחירה וידיעה בעתיד. ודווקא בכוח השאלה מן העבר אפשר לצרף ציווי, כלומר בחירה, ועתיד, כלומר ידיעה, בתיבה אחת. ומילת תשוב לא תסבול גם ציווי ועתיד בבת אחת. סתירה של לא מחשבותיי מחשבותיכם קיימת כאן. אבל בהשאלה מן העבר אפשר לחבר אפילו ההפכים הללו, שמחברים ידיעה מן העבר עם ידיעה על העתיד. סי הסתירות. והיינו שוו ההיפוך הוא בעצם מחבר. זאת אומרת, זה מחבר את העבר עם העתיד. ידיעה מן העבר עם ידיעה על העתיד. שבת זה עבר, ושבת זה הופך להיות עתיד. אז הוו הזה מחבר בין הידיעה של העבר, שמה שכבר היה מידיעה של העתיד, אז ברגע ששואלים מן העבר את השבתא, ומוסיפים את הוו להפוך את זה לעתיד, אז כבר ישבנו את הסתירה, כי אנחנו גם במידה מסוימת מדברים על העבר, בעבר אין סתירה בין ידיעה ובחירה, כי כבר ידענו מה הוא בחר בעבר. אז הוו הופך את זה להיות עתיד, עתיד בינוני, שמובנו גם שאין סתירה, זאת אומרת שיש הבטחה שכך יהיה, ובנוסף לכך יש גם רמז של ציווי. זאת זאת אומרת, יש כאן, יש כאן ציווי, זאת אומרת, ושבת זה ציווי, ויש גם רמז, עם אהבה וההיפוך, גם של הבטחה. שני הדברים ביחד, לפי הרבן הכתוב מתפרש בדרך ציווי, ושבת עד השם אלוקיך, שכך יהיה, שזה דרך בחירה, ויש גם הבטחה שאין בחירה, זה ושבת, שבת לשון עבר, וו הופך את זה להיות עתיד, ומכיוון שחיברנו את העבר והעתיד, אז ישבנו את הסתירה בין ידיעה או בחירה, כאילו כי אנחנו גם במובן מסוים, גם מדברים פה על העבר, כי משתמשים בלשון עבר, רק עבר הופך את זה לעתיד, אבל מכיוון שיש גם עבר, אז לפי הדקדוק, ישבנו את הסתירה בין ידיעה או בחירה, בין היכולת של אדם לבחור, לבין ידיעה מראש, מה הוא יבחר. ועל פי זה חוזרים אנחנו לדברי הגרא. 12 הוו של פסוקי קריאת שמע כולם עם וו ההיפוך. והיינו, שהוו האלו באות הוווים האלו באות ללמדנו שכל פסוקי קריאת שמע מתפרשים מובן בינוני, על ההד ידע של הפסוק, בוודאי שמובנו בדרך ציווי, ואהבת את השם אלוקיך, ושיננתם לבניך, זה ציווי. ונמרם זה יש לנו גם הבטחה כאן שעתיד להיות כך. ולא תשתכח תורה מישראל, ושיננתם. ובני ישראל ימסרו לבבם ונפשם מעודם מתוך אהבת השם. ובכדי להבליט תכונה זו של הוו בסוכי קריאת שמע, שההיפוך בהם אינו על החיבור, שמתבטלת כאן הסתירה בין ידיעה ובחירה, בואו 16 וו החיבור מיד לאחר קריאת שמע. אמת ויציב ונכון וקיים וישר. אז פה יש חיבור בין עבר לעתיד, ויש כאן ממילא ביטול של הסתירה בין ידיעה ובחירה, כי הסתירה הזאת הוא רק כשמדובר רק על העתיד, אבל כשיש כאן, יש כאן גם מושג של עבר, אז זה כבר מיישב את הסתירה. כפי שהסברנו, אז כדי להבליט תכונה זו של הוו, ושאין סתירה בין ידיעה ובחירה, ויש גם הבטחה, אז אנחנו אומרים, ויציב, ונכון, וקיים, וישר. ומעכשיו, אנחנו נעתקים צעד אחד יותר קדימה. על הכתוב של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, רש"י מפרש, השם שהוא אלוקינו עכשיו, עתיד להיות השם אחד. ואף שהכתוב עצמו כולו מופקע, כולו מופיע בזמן ההווה, מחלק רש"י את הכתוב, חלקו להווה השם אלוקינו, וחלקו לעתיד השם אחד. הרמב"ן מביא דברי רש"י, ומקבל אותם, מוסיף והתבונן, שבכל התורה, ובפרט בחומש דברים, פונה משה בלשון אלוקיך לישראל. ואילו כאן כולו משה עצמו עם ישראל בתיבת אלוקינו. ומה הקשר בין הערת התבוננות זאת, ובין ההסכמה עם דברי רש"י הנ"ל? מה הרמב"ן רוצה? הרמב"ן קודם הביא את דברי רש"י, מקבל אותם, שהפסוק מחולק להווה ועתיד, ואחר כך הוא אומר שבכל התורה משה רבנו פונה בלשון אלוקיך, וכאן הוא אומר אלוקינו, מה הקשר? אלא שלנו לדעת פירוש דברי רש"י על הכתוב, ושמי השם לא נודעתי להם, לא נתגליתי עליהם במידת האמיתות שלי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. ומה עם פירוש המילות כאן? איך מהווה לא נודעתי במידת האמיתות שלי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי? ביור לזה שאמר הפסוק שלא נודעתי להם בשם הוויה. כלומר, לאבות לא נגליתי כך, אלא לך כן נגליתי. אלא שכמבואר בשולחן ערוך, שהשם הוויה פירושו, היה הווה ויהיה בתיבה אחת. ובעוד שמעיני העולם עבר בטוח, ועתיד עדיין, נעץ השם הוויה, אין חלוקה בין עבר ועתיד, והבטחה לעתיד נידונת, כאילו היא כבר נעשית בעבר. כל כך בטוחה היא, אבל לאבות לא נתגלה במידה זו בשם הוויה. וזהו יתרון המעלה של משה, כפי שמתפרש בכתוב, שהוא זוכה להנהגה במידה זו, כלומר, הנהגה שהבדל ברירות העבר מברירות העתיד מתבטל. והוא הפירוש בדברי הרמב"ן, שמשה כולל עצמו מונח אלוקינו, ורק מצד שמשה הוא מדבר אפשר שיתבטל להבדל בזמנים בכתוב. מדברים על עתיד במונחים של הווה. השם שהוא אלוקינו עכשיו עתיד להיות השם אחד, ואין שום סימון או ציון בכתוב לחילוף הזמנים כאן. וכל זה אפשר רק משום שמשה משתף עצמו בדיבור הזה. שום נביא אחר לא היה יכול לדבר בצורה כזו. הנביא מוכרח להקדים, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. פעם שירת הרמב"ן לתבונן ללשון אלוקינו המשך להסכמתו על דברי רש"י. כלומר, רק משום שנאמר כאן אלוקינו, אפשר שהכתוב יכוון לשני זמנים, אף על פי שאין הכר לחילוף הזמנים. הדברים נפלאים ביותר, אלוקינו, הוא משתף את עצמו עם כולם, ולכן הכתוב כאן יכול לדבר במובן גם של הווה וגם של עתיד, כי זה הרמה של משה רבינו, והוא עכשיו משותף עם עם ישראל. חוזרים אנחנו בזה להתחלת הדברים. כל פרקמטיה של משה נועה לה באז, וקודם נגדיר מילת אז. בדברי אבן עזרא מפרשים ומפרשים קדמונים, קבעו לנו הכלל שאז מהפך מעתיד לעבר. לא היה נאמר ישיר, אין ספק שהייתה בכוונה רק על העתיד. אבל כשנאמר אז ישיר, המובן נהפך לעבר. אז במילים דומה לוו ההיפוך באותיות, אלא בכיוון הפוך. שבעוד שוו המהפכת משנה, משנה מעבר לעתיד, מילת אז משנה העתיד לעבר. ובא פירוש על מילת אז בדברי הגר"א, מילת אז הלא בנויה מאותיות א' וז', ועולם נעשה בשבת ימי בראשית, אבל ביום השביעי, בקדושת שבת, נתברר למפרע שסוף מעשה במחשבה תחילה. דיינו שבז' מתברר שהוא עצמו, דיינו סוף מעשה, היה כבר בתחילה באלף, בראשית המחשבה. דיינו שמילת אז מציינת כיוון של חזרה מעתיד לעבר, שסוף ז' מתברר שאינו אלא אלף התחלה. והוא עניין בלשון חז"ל שכל פרגמטיה של משה נועה לה באז, כלומר, שמעלתו של משה נתפרשה בכתוב עצמו בזה, שעדיפותו היא בזה, שההבטחה והקיום עולים בד ובד. היינו, משום שאצלו מתקיימת הגאולה, והוא הגואל, אצלו מבורר, שהמורגן, המחר, הוא נכתן, הוא אתמול. והבטחת הקדוש ברוך הוא לעתיד מתקבלת כעובדת העבר או ההווה. כשאומרים שמשה הוא סוחר באז, היינו שענייני משה, הם כולם המשקל להשוואת העתיד עם העבר. החזרת הזין לאלף. הסוף והעתיד אינם מחולקים, ואינם פחות ברורים ובטוחים מאשר העבר. אצל משה מתברר שדיין מורגן is my נכתן. המחר שלך הוא אתמול שלי. ומניין לנו שזוהי נקודת מעלתו? שרי באז ניצל. אז אמרה חתן דמים למולות. ואם חייו הוצלו, ניצולו על ידי כך, בעל כורחך, שבזה תלויים חייו. כך מתורש גם הקנטור באז, דהיינו, שלא היה ברור לו בעניין זה איך מתקשר הסוף מעשה ממחשבה תחילה. לא הכיר תוכנית הגאולה והתפתחות העניינים, ומאז באתי אל פרעה לדבר שמך הרע לעם הזה, ושירותו אז על גאולתו ואחרית הימים. ששם מתבררת להדיה תוכנית סוף מעשה במחשבה תחילה. ואפילו בעניין אז יבדיל משה יצלנו אותו עניין. שאז יבדיל נאמר על, על הפרשת שלושה ערי מקלט שבעבר הירדן. וערים אלו אינן קוטות את הרוצחים, עד שיפרישו שלושה ערי מקלט אחרות בתוך ארץ ישראל עצמה. ואם כן, באמת לא הועיל משה בזה שהבדיל ערי מקלט שבעבר הירדן, שאינן פועלות עד לזמן שעברו ישראל את הירדן. אבל משה שכל עסקו הוא באז, ודיין מורגן איזה נכתן, אצלו, בהחלט שייך להבדיל הערים בהווה, אפילו שפעולתם לא תצא לפועל עד לזמן מאוחר. כל עסקו וסחורתו אינו אלא באז. והעוקץ בעניין זה נשמע בנבואת בלעם, שאף על פי ששום נביא בישראל לא חזה כל כך בחזיונותיו על אחרית הימים בגדולתו של ישראל כמו שחזה בלעם. בכל זאת, עם כל זה, מתוך נבואות חזיונות אלו עצמם, מצהיר בלעם, אראנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. כלומר, יכול למלחזות חזיונות על העתיד, אבל העתיד נשאר נפרד מן העתה. ואילו משה מדבר על העתיד במונחי הווה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אף שם אחד שייך לביום ההוא, נאמר הוא בחד הביקטה יחד עם השם אלוקינו, שהוא שייך להווה. ואנחנו חוזרים עכשיו להתחלת הדברים, בעניין צירוף האותיות של אחס, א' ח' ס', כל עוד שביעית, כמו שדיברנו. הנה סידור זה של א' בתוספת ז', כך הלאה, כל עוד שביעית. פעמים שאותיות, באותיות, מהווה סידור אחס, מה שמסומן בתיבות, במילת אז, הוא המהלך של הפיכת עתיד לעבר, של ביטול החלוקה בין עתיד ועבר. ובסידור זה יוצא אך לחצות. פעם שהחידוש במונח חצות הוא שמבחן הזמן הוא בתנועה ולא במצב דומם. בכיוון, כמו שדיברנו, זה הולך לכיוון מחצות, בכיוון של שקיעת החמה. זה הגאובה. ואז היינו הכרת ההכוונה, זאת אומרת, ה-direction, שכל הסוף מעשה אינו בעצם אלא במחשבה תחילה. ותוכנית זו יוצאת לפועל ביציאת בני ישראל במצרים. ב-14 הוא כבר שלב בערב היציאה. ולכן, ב-14 בניסן, נתחדש חשבון ההלכה של חצות היום. ואין לנו דוגמה לזה, אז זול זין ביתן, ההלוכה, לפי סדר חצות היום, זו לזה. שישתנה הלכה, לפי סדר חצות היום, מלבד זאת, שעת חצות מותר בחמץ, ומחצות והלאה אסור. כך נאה וכך יאה, שדין של חצות ינובע דווקא מאלף הבית הזו של אחס. כי הרי זה כל הרעיון של היום הזה, שזה לקראת יציאת מצרים, שאנחנו בכיוון של יציאת מצרים, שכל הסוף מעשינו אלא במחשבה תחילה. לכן פה משתמשים באח, שזה באחס, כל עוד שביעית, יוצא חץ, יוצא חצות, שזה הרעיון של היום הזה, שזה הולך לקראת סוף היציאה, מהיום הראשון עד יום השביעי של יציאת מצרים וגאולת ישראל. והדברים היו נפלאים ועמוקים, באשרינו שזכינו ללומדם. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבי.